רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמיים, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן, תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה. קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה, ככה עושים.
Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמיים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו לאוטלנד 365.co.il.
שניכם ממש קוראים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני ואת...
היי, זה עידן מעושים רפואה. רגע לפני שהפרק שתכננתם להזין לו ינוגן, אני חייב רגע קצר מזמנכם. ודאי שמעתם באחד מהפרקים ברשת על האירוע ביום שישי 1 בפברואר בסרונה, אירוע התרמת שיער לפאות לחולות בסרטן. האירוע יתקיים, אנחנו נהיה שם ונקליט קולות ואירועים, נשמח גם לפגוש אתכם. אבל מפאת בעיות טכניות קלות, לא נוכל להקליט פרק מלא מול קהל. הפרק העוסק בכל הקשור לתרומות השיער לחולות סרטן, יעלה במהלך השבועות הבאים. אז אם אתם בעלי רעמה שופעת, 30 סנטימטרים אורכה לפחות, ואתם רוצים לעשות טוב למי שזקוקה לכך, בואו לסרונה, תל אביב, ביום שישי, 1 בפברואר 2019, מהשעה 12, ואילך. יובל, וגם אני, נהיה שם. ועכשיו, הפרק שלא חיכיתם. האזנה הרבה. שלום יובל.
היי דן.
מה היום?
היום יש לי סיפור לספר לך על האחות שהצילה אותי.
אתם שלושה אחים אבל.
נכון, אבל בעבודה יש אחיות. אני הייתי מתמחה צעיר במשמרתי הראשונה במחלקת ילדים א' בסורוקה, והגיע השעה 4 אחרי הצהריים, שמבחינתי הייתה השעה המפחידה ביותר, כי זה השעה שכולם הולכים, ואתה נשאר לבד בתור פעם ראשונה תורן לבד. כמובן שיש קונן בטלפון וכולי, אבל אתה שם, אתה
דוקטור.
אתה והילדים והאחיות. ומי שהייתה אחראית באותה משמרת, ואני לא אשכח לה את זה לעולם, זה עדי, המקסימה, עדי מור, זה השם שלה, עדי רודיך לפני הנישואין, והיא בחורה מדהימה, באמת, ומאוד שמחתי שהיא האחות האחראית במשמרת, כי לא היה לי מושג מה קורה, מי נגד מי, 4:15 בערך, רבע שעה אחרי שכולם הולכים, נפרץ את הדלת של חדר הרופאים, אני רואה את עדי, והיא צועקת לי שיש איזה ילד בפרקס. אני רץ אחריה, ותוך כדי שאני רץ, ומפרקס גם קצת בעצמי, אני מנסה להבין מה בדיוק, מה, אוקיי, מה, תקראו לרופא. והגענו אל הילד, הילד עדיין פרקס, היה ילד עם אפילפסיה די קשה, והיה צריך לעצור לו את הפרקוס, וכל מה שאני זוכר מאותם דקות, זה נראה לי כמו שעות, אבל כל מה שאני זוכר מאותם דקות, זה שעדי יושבת לי ליד הראש, ולוחשת לי. פעולה אחרי פעולה, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תיקח ככה, תשאב את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תתן תורה, ובסופו של דבר, אם הילד הזה עכשיו עבר בשלום את ההתקף הזה, זה יותר בזכות עדי מאשר בזכותי, ואם אני עברתי את התורנות הזאת, ובסופו של דבר סיימתי את ההתמחות, זה הרבה בזכות עדי, ואני זוכר לה את זה, ואני ממשיך להזכיר לה את זה, וכן, זה הסיפור שלי להתחלת הפרק.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
ובכן יובל, מה מטרתנו היום?
היום אנחנו הולכים לדבר על האחות, על האחיות שעובדות איתנו, אחים ואחיות כמובן. אנחנו מתנצלים מראש. כל פעם שאני אומר אחות, אני מתכוון גם לאח. סליחה, הנה.
כל פעם כשאומרים רופא, הם מתכוונים גם לרופא.
לרופא, נכון. אפילו נדבר גם על העניין הזה בהמשך אולי. מקצוע האחות זה מקצוע מפואר עם היסטוריה מפוארת, אבל כמה שהוא מפואר, ככה הוא גם לפעמים מורכב להבנה, לא תמיד ברור בדיוק. איפה האחות נגיד ביחס לרופא, איפה האחות ביחס לעצמה, מה בין האחות לבין המטופל, וכל הנושא הזה שהוא נושא מעניין בעיניי וגם באמת לא פשוט תמיד להבנה, זה מה שעומד לפרקנו בפרק הקרוב.
רגע לפני שאנחנו ממשיכים, פתאום אני חושב על זה, זה לא כתוב בליינאפ שלנו, כן. אבל הם די שקופות במקרים מסוימים, בשנים האחרונות גם הרבה אלימות כלפי צוות רפואי יוצא כן. קודם כל עליהן, ויש כמובן את האחות טובה קררו מחולון שפשוט שרפו אותה למוות.
כן, אז קודם כל אם יש אחיות שמקשיבות לפרק הזה, מה שאני מניח שיקרה, והן שומעות שאתה קורא להן שקופות כבר, לא כדאי לך להתקרב לשום מרפאה.
לא, חלילה, לא מצידי, אני אומר, אנשים מתייחסים אליהן כן משהו שקוף.
קודם כל,
אני ממש לא.
היחס שמטופלים בכלל לצוות רפואי, זה נושא לפרק נפרד, ואלימות וכולי, זה נושא לפרק נפרד. הסיבה שאתה מקשר את זה דווקא לאחיות, זה מכיוון שהאחיות נמצאות בחזית. הם אלה שעומדות בול מול המטופל, והם אלה שסופגות את האש. אני מניח שהמטופל לא אומר טוב איפה יש פה אחות נרביץ דווקא לה, אלא הוא מרביץ למי שמגיע, ובדרך כלל זאת האחות, וזה חלק מהעניין. כשאנחנו נצייר עוד מעט את הדמות של האחות ואת הדמות של מקצוע הסיעוד, זה אחת מהתכונות הכי אופייניות לאחות, שהיא זאת שנמצאת במגע עם המטופל, אבל לא נקדים את המאוחר.
מה אמרת? מקצוע ה?
כן, תכף נגיע גם לזה.
סיעוד.
כן.
אוקיי. מרואיינים לנו רבים היום. רבות ורב. בוא נתחיל עם הראשונה, היינו במשרדה של דוקטור שרה ניסים, דוקטור PhD בסיעוד, מנהלת בית הספר לאחיות וולפסון בחולון.
מה זה אחות?
מה זה אחות? קודם כל אני מודה לך מאוד על האופן שבו שאלת את זה, כי אתה שואל מה זה אחות ואתה לא שואל מה זה סיעוד. ואחד הדברים הכי קשים או הכי חמורים או הכי בעייתיים שקראו לתחום הזה שנקרא אחות, זה שפעם חשבו שאם יקראו לזה סיעוד, אז זה יישמע יותר יוקרתי, ואנשים יותר ירצו לעסוק במקצוע הזה, ולא ירצו להיות אחיות, כי הם ירצו לבוא ללמוד סיעוד. אבל אז התחיל איזשהו אביוז של המונח הזה, ופתאום נהיה חוק הסיעוד, ופתאום נהיה מטפלות סיעודיות, שזה בעצם לא דומה בכלל למה זה אחות. ואחות היא בעצם אחד העמודי התווך בטיפול בכל אדם, בכל מהלך החיים שלו, בכל מעגל החיים, מה שאנחנו קוראים, החל מטרום לידה ועד המוות, וזה האדם שהוא הכי קרוב אל האדם, גם בעת סבל, גם בעת שמחה, וגם בעת כל אירוע כזה או אחר.
את השאלה הבאה שלי את פחות אוהבי.
אוקיי, בוא נראה.
אני, כשאני שומע את התשובה שלך, רק התחילת ההגדרה, אני אומר, טוב, אבל זה רופא. כאילו רופא מלווה גם מתחילת החיים ועד המוות וזה, אז
תראה, יש, אחת הבעיות היא באמת בחלק מהכפילויות בעיסוק בעצם. תחומי האחריות הם מאוד ברורים. זאת אומרת, יש לרופא תחומי האחריות שונים, אולי לא שונים, אבל הם אחרים מאשר תחומי אחריותה של האחות. לאחות אין חלק גדול מהסמכויות שיש לרופא, הן לא נמצאות בידיה של האחות. חלק מהן הן נאצלות מתוך הגדרת התפקיד של הרופא. מה שאני ניסיתי להבהיר, שבעצם המגע היומיומי והצמידות, אין ספק שהיא אצל האחות. גם הרופא נמצא שם, כאילו אין לי ספק בכלל ש אחד לא יכול בלי השני, וזאת אולי אחת הבעיות הכי קשות במקצוע הזה של להיות אחות. שאי אפשר, אני לא יכולה להיות אחות בלי שיהיה לי בסביבה רופא. אבל בוודאות הרופא גם לא יכול בלי שבסביבתו תהיה איזושהי אחות. הם חייבים לעבוד בשיתוף פעולה, גם מאוד צמוד וגם מאוד ברור, מובנה. מה בעצם האחריות שלך, מה הם הסמכויות שלך ומה האחריות שלי והסמכות שלי.
ובכן יובל, אני אציג בפניך את אותה השאלה שהצגתי לדוקטור שרה ניסים. מה זה אחות?
אוקיי, אז מקצוע האחות זה באמת אחד המקצועות שהשתנו יותר לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, אם אתה שואל מה זה אחות, אני צריך לשאול אותך באיזה מאה אנחנו.
אז בוא נתחיל מהמאה ה-18?
לא, לא, בוא נתחיל הרבה לפני.
הרבה לפני.
כן, 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 האחיות, לצורך העניין, האנשים, או בדרך כלל נשים, שנתנו טיפול לחולים במסגרות של תמיכה וסעד, אוקיי?
אמא.
אמא, כן, אמא, האמת שזה נכון, בהרבה מצבים זה גם היה תחליף אמא או אם, המנזר וכולי, זה באמת היו בדרך כלל אנשי דת, נזירות, לכל דת יש את הנזירות שלה, אבל לצורך העניין, אפילו בתקופת יוון העתיקה, תמיד היו הכהנות במקדש של, שטיפלו בחולים, ולאורך כל ההיסטוריה בעצם הקשר בין אחות לבין דת, היה מאוד זה, וגם אחות סיסטר ואחות נן וכל הזה, זה הרבוב של המונחים האלה כנראה מתחיל משם. וכולנו, כשאנחנו בעולם המערבי, כשאנחנו מדברים על תחילת מקצוע האחיות או הסיעוד, סליחה שאני אומר מקצוע הסיעוד, פתאום זה הפך להיות כזה, צריך להיזהר, אבל כשאני אומר תחילת האחיות המודרניות, אנחנו מדברים על פלורנס נייטינגל. אבל אם אתה הולך להיסטוריה היותר עתיקה, אז יש לדוגמה, אחד השמות שעולים דווקא באסלאם, זאת גברת שקוראים לה רופאידה אל-אסלאמיה, שהייתה בעצם בדור של מוחמד, אוקיי, היא ממש קיבלה את האסלאם ממוחמד, והשתתפה במלחמות, בכיבוש של הנביא מוחמד, והיא הייתה מפורסמת בזה שהיא טיפלה בפצועים. זה הרבה קורה לאורך ההיסטוריה, אבא שלה היה רופא, סביר להניח שאם היא הייתה בן, היא גם הייתה הופכת להיות רופא, אבל מכיוון שהיא הייתה בת, אנחנו מדברים על המאה השביעית לספירה, אז לא היה מקובל כמובן שנשים יהיו רופאות, והיא בעצם פיתחה את המקצוע הזה, והיא הקימה בית ספר לאחיות, ממש ככה, וגם כתבה קוד אתי לאחיות. אז
במאה השביעית.
במאה השביעית לספירה, למען ההיסטוריה ולמען ההגינות ההיסטורית, לא הכל קרה רק במערב, וגם לאסלאם יש את החלק שלו, לא רק באלגברה, אלא גם בסיעוד. אבל אנחנו אכן מדברים על פלורנס נייטינגל, שאנחנו מנסים למדוד את תחילת הסיעוד המודרני, בעצם גם את המעבר ממקצוע דתי למקצוע חילוני. התהליך של החילון של הסיעוד קרה באמת אצל פלורנס נייטינגל.
ילידת 1820, ואת תהילתה,
היא
במלחמת קרים.
עוד פעם מלחמה. אמרנו כבר בפרקים קודמים שהרפואה מתקדמת הרבה יותר מהר כשמדובר על מלחמות, אבל מה שמעניין אצל פלורנס נייטינגל בהיסטוריה האישית שלה, זה שהיא נולדה למשפחה עשירה ומבוססת מאוד באיטליה, והיא בחרה ללכת לסיעוד, למרות שזה היה אז נחשב מקצוע מאוד נחות. זאת אומרת, כנראה שכדי לעשות את המהפכה, היה צריך איזה מישהי ממעמד גבוה, שתבוא ותוביל את זה.
בדרך כלל.
נכון. והיא כמובן באמת, היא קנתה את עולמה, ובאמת קיבלה הרבה מאוד, גם במה וגם כבוד, על הפעולות שלה במלחמת קרים. במלחמת קרים היא הייתה בטורקיה, הייתה מוצבת בטורקיה בתור אחות, והיא הגיעה בעצם לאיזשהו מין מחנה פצועים שסבלו ממחלות נוראיות, אבל רובם מתו לא מהפציעה עצמה, אלא מהמחלות המדבקות ומהתנאים הסניטריים המאוד מאוד גרועים שהיו שם, והיא שהאמינה מאוד בסביבה ובאוויר צח ובניקיון והיגיינה וכולי, שהיום אנחנו, לנו זה ברור מאליו, אבל אז זה כנראה היה איזו תפיסה מאוד חדשנית, היא הגיעה למקום והתחילה לעבוד על לנקות אותו, והיא הזמינה אנשים שיפתחו שם את הביוב שהיה שם סתום וכו', והצליחה להוריד את התמותה ממשהו כמו 50%, 47%, ל-2.2%. זה המספרים שמצוטטים בכל מקום שאתה מסתכל.
שמדבר רגע על מצב התברואה בבתי חולים במערב, והאם מצליחים למנוע מתחלואה כזאת לקרות באחוזים כאלה?
לא, אנחנו מדברים על סטנדרטים אחרים, אבל בוא נדבר על זה שבמלחמת קרים, הפצועים שהצליחו בכלל להגיע לנקודת הריכוז של הפצועים, כנראה שלא היו פצועים מאוד קשה. בסופו של דבר הם חלו מזה שהם שכבו ליד עוד אנשים חולים שהדביקו אותם במחלות. ברגע שאתה מצליח לנקות את המקום ולטפל בזה, אתה מוריד בצורה משמעותית מאוד את התמותה. שם גם התפתח, בכיוון שהיא הייתה מאוד טובה בסטטיסטיקה, וזה היה עוד תחום חזק אצלה.
היא חשובה מאוד בהתפתחות הסטטיסטיקה.
היא בעצם אחת מאבני הבניין של מקצוע האפידמיולוגיה. זאת אומרת, הייתה לה הרבה מאוד תרומה, גם בצד האקדמי, גם בצד המעשי, ותרומה שבלתי ניתנת בכלל לערעור בקידום מעמד האחות, והאחיות עד היום זוכרות לה את זה. דרך אגב, שבועת האחות נקראת על שם פלורנס נייטינגל, ואני חושב שגם אנחנו, כשדיברנו על זה, שאנחנו רוצים לעשות פרק על החיות, אז השם הראשון
שקפץ כמובן. היא נפטרה אגב בגיל 90, ואני לא יודע אם אתה מכיר את פרט הטריוויה הזה, את שנותיה האחרונות, עשרות שנותיה האחרונות, כמעט 20 או 30 שנה,
היא בילתה בבית.
היא בילתה במיטה. ואנשים היו עולים אליה לרגל. כנראה שבכל זאת את מה שהיא ראתה במלחמות היא עדיפה כבר.
יש כל מיני תיאוריות, יש כאלה שאומרים שהיה לה תסמונת העייפות הכרונית או דברים אחרים, אבל אנחנו כנראה לעולם לא נדע באמת.
אוקיי, אז הגענו בעצם עד לפתחה של המאה ה-20.
נכון.
מיקומנו עתה.
אז מקצוע הסיעוד, סורי, אני אצטרך להשתמש במונח הזה.
לא, אני חושב שזה באמת הפך להיות, כמו שדוקטור שרה ניסים אמרה, מדובר פה פשוט מאוד באיזשהו... שחיקה לשונית בעברית.
זה אבולוציה שמונח, כן, כמו שאנחנו מכירים מונחים אחרים, אז באמת השתנה במאה ומשהו שנים האחרונות בצורה מדהימה, ואני חושב שאפשר לעקוב אחרי הקו של ההתקדמות של מקצוע הסיעוד מול התקדמות הרפואה באופן כללי, ולראות הרבה מתאם. זאת אומרת, ככל שהרפואה השתנתה והתפתחה והתגוונה, כך גם מקצוע הסיעוד, שהתחיל ממקצוע באמת של נשים ש... סעדו את המטופלים, חילקו להם תרופות, זה פחות או יותר היה רמת הזה, והיום אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר נרחב. אז אם אנחנו הולכים, נגיד, בקפיצות, אנחנו מדברים על זה שנגיד בשנות ה-50, מקצוע הסיעוד התחיל לעבור תהליך של אקדמיזציה. זאת אומרת, עד אז היה מקצוע מעשי שלמדו בבתי ספר תיכון, או בכל מיני קורסים קצרים כאלה, וזה היה באמת כמו הרבה מקצועות אחרים שזה מקצועות טכניים מעשיים. אבל התחיל במקביל תהליך של אקדמיזציה, ואז הוקם ארגון האחיות האמריקאי, ה-ANA, American Nursing Association, ואז התחילו כתבי עת, ואז התחילו דוקטורטים, אפילו הייתה אחות ישראלית בישראל של שנות ה-50, ישראל הצעירה שנסעה לעשות PhD בארצות הברית, וככה לאט לאט זה הלך והתקדם. התהליכים שקרו בשנות ה-60 זה שהמטופל, אתה זוכר את וודסטוק, שמוצטוק וכל הדברים האלה, כן, המטופל פתאום הפך להיות במרכז, עד היום אנחנו עוברים את התהליך הזה של ה...
שמטפלים בבן אדם ולא במחלה.
בדיוק. וה-ANA הפך באמת את המקצוע של הסיעוד למקצוע אקדמי. אחות אקדמית נולדה בשנות ה-60 בארצות הברית. אולי כדאי לציין עוד שם, פחות מוכר לקהל רחב, אבל מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה של הסיעוד, וזאת וירג'יניה הנדרסון. וירג'יניה הנדרסון, לצד פלורנס נייטינגל, הם אולי שתי אנשים שהשפיעו הכי הרבה על מקצוע הסיעוד. היא הייתה בשנות ה-60 בארצות הברית, והובילה בעצם בית ספר מאוד חשוב לסיעוד, וגם כתבה טקסטבוקים של סיעוד, וגם הגדירה מחדש, אולי את העולם שהסיעוד מתעסק בו, והגדירה מחדש מה זה אחות. אז אם אנחנו
באיזה מובן?
אם אנחנו מנסים לברר מה זה אחות, זאת נקודת מפתח. זה אחד מהמיילסטונס של ההתפתחות של האחות. ומה שהיא אמרה זה דבר כזה. היא אמרה שהאחות עושה לאחרים מה שהם היו יכולים לעשות לעצמם, אם היה להם הכוח, הרצון והידע. זאת אומרת, היא בעצם אומרת, כל אדם רוצה לדאוג לעצמו, אבל לא תמיד הוא יכול.
זה הוולנס ששר דיברה עליו.
בדיוק, זה הוולנס, וזה בכלל היכולת לטפל בעצמך. אתה יודע, כשאני, לא יודע מה, יש לי שפעת ואני שוכב במיטה, אז לשמחתי, יש מישהו שמביא לי תה וכן...
מרקוף.
או מרקוף, כי אני לא יכול לעשות את זה לעצמי. אם הייתי יכול לעשות את זה לעצמי, זה מה שהייתי רוצה לעשות.
והיית יודע להכין מרקוף.
כן, ואולי לא כדאי שאני אכין מרקוף. זה רק גורם תחלואה נוסף. בקיצור, מה שאני אומר זה ש... מה שחסר לפעמים למטופל זה או את היכולת, או את הרצון, או את הידע, וזה מה שהאחות באה לשנים, אבל היא אמרה עוד משהו, אנדרסון, והיא אמרה שהתפקיד של האחות זה להביא את המטופל כמה שיותר מהר, למצב שבו הוא יוכל לעשות את זה בעצמו. זאת אומרת, הנושא של השיקום, והחזרה לשגרה, ונגיד, אם אנחנו מדברים, נגיד בבית חולים, השחרור הביתה, זה גם מטרות מאוד חשובות בתהליך הסיעודי של האחות.
אז זה לא רק טיפול, זה גם מתן כלים ו... ובגלל זה ברגע שיש, אני חושב שגם נתקלנו בזה בפרקים על מחלות המעי הדלקתיות, ששם בעצם התפקיד של האחות במכון הגסטרואנטרולוגי הוא מאוד מאוד גדול, כי היא זו שמדריכה את המטופל נכון. ובעצם נותנת לו כלים.
נכון, תמיד אני מדמיין את זה כאילו המטופל והרופא יושבים זה מול זה, והאחות בצד של המטופל. גם אחר כך, בשלבים יותר מאוחרים, אני אגדים קצת את המאוחר, זה ממש הוגדר כחלק מהתפקידים של האחות, להיות ה-patient advocate. להיות הסנגור, או לא יודע איך לתרגם את זה, של המטופל.
אז אדבוקט פשוט להיות למישהו לפה.
נכון, האמת שזה הגדרה יפה. אנחנו ממשיכים לשנות ה-80, אנחנו מתקדמים ככה בהיסטוריה של האחיות. אולי זו הזדמנות באמת להגיד, לתת קרדיט. את הרוב הסדר של הדברים עשתה דוקטורנטית שנקראת שרה שחף, שפרסמה איזושהי מצגת באינטרנט, שאני מציע פשוט לחפש, וזה מאוד מעניין לראות כל ההיסטוריה של הסיעוד, ולמדתי ממנה הרבה.
אז תודה לך, שרה שחף.
תודה, שרה שחף. אנחנו ממשיכים בשנות ה-80. שנות ה-80 אנחנו כבר מדברים על מצד אחד המלחמה הקרה, כפר גלובלי, אנחנו מתחילים להתפתח ככה מבחינה טכנולוגית, מצד שני יש הרבה, הפער בין מדינות מפותחות למתפתחות גדל, ויש מחלות חדשות בתחילת שנות ה-90, יש איידס, ויש עוד תהליך של התמחות, זאת אומרת, לאט לאט המגמות, וזה כבר מגמות בכלל ברפואה, כן? לאט לאט אנחנו מתמחים. פעם היה רופא אחד שטיפל בהכל, ולאט לאט הפך להיות קרדיולוג ורופא ריאות ורופא עיניים, ואחר כך מתוך הרופא עיניים יש גם רופא אפאפיים ורופא קרנית ורופא רשתית וכולי וכולי, וההתמחות הזאת משפיעה גם על עולם הסיעוד. ובשנת 1980 ארגון האחיות האמריקאי מוציא הגדרה חדשה למה זה סיעוד. אז אתה זוכר את ההגדרה של אנדרסון שדיברה
על שזה להיות מישהו יכולה לעשות להיות את זה לעצמו, אם יש לו יכולת, ידע ורצון.
נכון, אז בשנות ה-80 ארגון האחיות האמריקאי מדבר כבר על אבחון וטיפול בתגובות האדם, אוקיי? ב-human responses, אוקיי? וזה בתגובות האדם גם לבעיות בריאות קיימות וגם לבעיות בריאות פוטנציאליות. עכשיו שים לב שמדובר פה ככה על אבחון ועל טיפול, אוקיי? אבל לא במחלה, שזה הצד של הרופא, ואנחנו כל הזמן מדברים על היחס הזה שבין רופא לאחות, אלא אבחון וטיפול בתגובות של האדם. שוב, אתה בצד של הבן אדם ולא בצד של המחלה, אוקיי?
ואני רוצה לחבר אותנו עכשיו לאינסרט נוסף מהשיחה שקיימנו במשרדה של דוקטור שרה ניסים בבית החולים וולפסון, שאלה שאתה הצגת לה.
מה התכונות שאת מחפשת בסטודנטים שלך, כבר בבסיס, שאת יודעת שאת הבסיס הזה חייבים?
זה חייב להיות שילוב בין יכולת נתינה מעצמך לבין יכולת למידה, אוקיי? יכולת קוגניטיבית. זה חייב להיות משולב. כי אנחנו רואים הרבה מאוד סטודנטים שאנחנו אומרים, וואי, איזה נעים הוא, איזה טוב הוא יהיה עם המטופלים, אבל הוא מסוכן, כי הוא לא מספיק יודע, אז זה לא טוב לי. והשני הוא באמת רימון, הכל הוא יודע, אבל כשהוא מדבר עם המטופלים, המטופלים לא רוצים לשמוע אותו. אז זה חייב להיות שילוב של שני הדברים. אני מחפשת את הסטודנט המצטיין מבחינתי, זה שקוגניטיבית מסוגל ויכול, ורגשית הוא ייתן מעצמו. אז אין הרבה כאלה, אבל יש. אנחנו מביאים אותם לשם.
עכשיו, אתה שם לב גם במה שאומרת שרה, וגם בתהליך שאנחנו עוברים, שלאט לאט מקצוע הסיעוד צובר עוד ועוד תחומי אחריות, ועוד ועוד מיומנות. זאת אומרת, זה כבר לא משהו פשוט שאתה יכול ללמוד בשתי דקות, אתה כבר צריך 4 שנים.
כבר לא אסיר לילה שצריך לרוקן.
נכון, ולפחות לא רק אסיר לילה שצריך לרוקן, וכבר בשנות ה-80 דיברו על זה שהאחות אחראית על המניעה. והיא עושה סוג של אבחון, שהוא שונה מהאבחון של הרופא. אנחנו קוראים לזה עומדנים. זאת אומרת, היא עומדת את המצב של החולה. שוב, אנחנו מסתכלים על החולה כשלם, ועל היכולות שלו להתמודד עם המחלה וכולי. יש איזה שיקול דעת מקצועי בתפקיד של האחיות. היא לא רק ממלאת את ההוראות של הרופא, אלא גם יש לה החלטות שהיא מקבלת בינה לבין עצמה. וכמובן משפיע על המטופל. היא אחראית על ההבחנה שלה, ואחראית על טיפול במטופל ברמה הכללית, וגם על השחרור שלו הביתה וכולי. אנחנו אולי נחזיר את זה, נדבר על זה קצת אחר כך. וכל זה קורה כבר משנות ה-80, וכשאנחנו מתקרבים יותר לימינו אנו, אז יש את המחשב, את האינטרנט, ויש איזושהי התפוצצות של מידע. ובהתפוצצות הזאת של המידע, נוצר בעצם מין טשטוש של הגבולות, גם בין המטופל לבין הרופא, וגם בין הרופא לבין האחות, וגם בין האחות לבין המטופל. זאת אומרת, מכיוון שהידע,
זה יכול להיות שעכשיו כשיושבים מסביב לשולחן, יש את הרופא בצד אחד, ובצד השני את החולה עם האחות לצידו, ודוקטור גוגל לצד השני של החולה.
יושבים כולם על דוקטור גוגל. דוקטור גוגל עם משינגה נכנס ויורה בכולם. כן, אז לא, אבל אין לנו כבר יותר דיסטנס, אוקיי? מכיוון שהידע שייך לכולם. בעצם מקור הדיסטנס, אני חושב, בין הרופא לבין המטופל, נגיד לפני מאות שנים, היה פערי ידע. היום, הידע זה לא האישו. היום יותר מדובר באמת על ניסיון וקצת השיקול דעת מקצועי וכולי, אבל שוב, אנחנו היום מדברים על האחות, אז הגבולות, גזרה, בין האחות לבין הרופא, גם הם מתשתשים, ואנחנו נעסוק בזה רבות בפרק הבא. אבל כל התהליך הזה דורש שוב מאחות להיות הרבה יותר מודעת לדברים הרבה יותר רחבים, ראייה הרבה יותר רחבה, וגם השיתוף פעולה עם הרופא הופך להיות הרבה יותר מורכב. היום אנחנו מדברים על מגמות, כשאנחנו מדברים על מגמות ברפואה, אנחנו מדברים על מגמות בטיפול, מטיפול כוללני לטיפול של התמחות שדיברנו על זה, מטיפול של בית חולים לקהילה, מטיפול של טיפול במחלה למניעה של המחלה, ומפרט לאוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר מכוונים, כמו ראו פרק החיסונים שלנו לדוגמה, את הטיפול באוכלוסייה מתוך איזשהו רצון למנוע מחלות עוד לפני שהן קורות.
וחוזרים חזרה לפלורנס נייטינגל, שככה בעצם היא מנעה את התמותה.
סגרנו מעגל נפלא. קורה גם עוד כמה דברים שהם אולי הם לא העיקר של הפרק שלנו היום, אבל לדוגמה, מטופל הפך להיות לקוח. זאת אומרת, גם אנחנו בתור בני אדם, אתה יודע, פוסט-מודרניזם וכולי, אנחנו, אנחנו באמת לקחנו את זה למקומות מאוד רחוקים, אבל גם אנחנו הופכים להיות לקוחות עם דרישות מאוד מיוחדות, ואחות פתאום נדרשת גם להיות אשת שירות, ולא רק אשת רפואה. ומצד שני, הטכנולוגיות שהפכו להיות מאוד יקרות, והטיפולים שהפכו להיות מאוד יקרים, מכניסים גם לשיקולים שלנו, למערכת השיקולים שלנו, את הנושא של עלות מול תועלת. שגם זה הופך להיות משהו מאוד חשוב. פתאום אנחנו מתחילים להסתכל על הכסף. תמיד הסתכלנו על הכסף. אבל היום ממש יש לנו סל אפשרויות כל כך גדול וכל כך משמעותי, שגם הנושא של העלויות, וגם על זה אנחנו נדבר בפרק הבא, הופך להיות דבר מאוד משמעותי. האתגר בעצם של בית ספר לסיעוד היום, זה איך אנחנו מביאים את הדור הבא של האחיות, למקום שבו הם יכולים להתמודד עם כל האתגרים שמנינו עכשיו, הקדמה וההתפתחות של מקצוע הרפואה.
למעשה, יובל, כל הדברים שדיברת על העתיד, יש מישהי אחת, שדוגמתה יש עוד כמה בארץ, שעל כתפיה בעצם מונח העול הזה, איך מכשירים את הדור הבא, דוקטור שרה ניסים התייחסה להכשרה, איך מכינים את האחיות של הדור הבא, האחיות והאחים.
תראה, אנחנו מנסים לחנך היום את דור העתיד של האחיות, באמת לכיוון הזה שבו אנחנו רוצים ליצור איזשהו מקצוע שהוא מקצוע עצמאי בתחומים מאוד מוגדרים. הוא עצמאי ביכולת שלו לבצע אומדן צרכים של מטופל. זאת אומרת שאחות פוגשת לראשונה את המטופל, היא צריכה לראות אותו לא בהקשר של שום בעיה רפואית. היא צריכה לראות אותו כאדם שכרגע הוא זקוק למשהו. ופה היא צריכה להיכנס ולזהות מה בעצם, למה הוא זקוק. עכשיו, אנחנו נותנים לה 4 שנים של הכשרה, שבה אנחנו מלמדים אותה החל מפסיכולוגיה ועד סוציולוגיה ועד רפואה ואומדנים פיזיים, כדי שיהיו לה את כל הכלים שבאמצעותם היא יכולה לזהות. ובאמצעותם היא יכולה להגיד, האדם הזה, הצרכים שלו הם צרכים שממוקדים ברגש. האדם הזה, הצרכים שלו ממוקדים בביתים חברתיים. ברגע שהיא יכולה להגדיר את זה, אז היא יכולה לשתף גם את אותם אנשים שזאת המומחיות שלהם. שהמומחיות של הרופא היא באמת בטיפול בכאב. אבל הוא לא עומד לידה כדי לזהות או לידו, כדי לזהות את הצורך הזה, שיכול להיות שהמטופל, אותו מטופל צועק, וזה לא ברור שזאת הסיבה. ואני חושבת שכל הכלים נמצאים בידי האחות היום, כדי באמת לבצע את אותו אומדן צרכים. עכשיו, האומדן הצרכים הוא שלב ראשון. כי בעצם בסופו של דבר, התוצאה שהיא רוצה להגיע אליו, זה באמת להביא את האדם למצב של רווחה. כאילו, הוולנס הזה שאנחנו קוראים לו, שזה כל כך קשה לתרגם את זה, אותה תחושה של גם אם עדיין כואב לי, וגם אם עדיין קשה לי, וגם אם עדיין לא קיבלתי את כל מה שהייתי צריך לקבל, אני מטופל.
יובל, אז הבנו איך הגענו עד הלום, אבל איך בעצם הופכים להיות אח או אחות?
אני חושב שאולי במקום שאני אדבר, אז אני אשמע את מנהלת בית הספר לסיעוד מסבירה על המסלולים השונים.
ההכשרה היא הכשרה אקדמית. 4 שנים, תואר ראשון. הסטודנט מקבל בסיום לימודיו, זה תואר ראשון בסיעוד, פלוס תעודת רישוי, כאחות מוסמכת. עכשיו, זה לא רישיון, כמו אצל הרופאים, זה תעודת רישוי. זאת אומרת, זה הרשאה לעסוק בתחום של הסיעוד, שזה ממשרד הבריאות. ההכשרה כוללת בעצם את כל מדעי היסוד שאנחנו קוראים להם, שהם הבסיס בעצם ללימודי ההמשך, שזה פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, כימיה, ביוכימיה, פיזיקה, כאלה ואחרים, ואחר כך הלימודים הקליניים. זאת אומרת, גם לומדים את כל המחלות, על פי החלוקה של החטיבות, מה שאנחנו קוראים, החולה הכרוני, החולה הכירורגי, הטיפול בילד, הטיפול באישה, הטיפול בקהילה, וזה תחומים קליניים אנחנו קוראים להם, ובשנה הרביעית הסטודנט עובר סוג של סטאז', אנחנו קוראים לזה אימון מתקדם, שבו הוא מתמחה באיזושהי מחלקה, שבה הוא בעצם אמור להביא לידי ביטוי את כל ההכשרה שלו, במהלך 4 שנים האלה, שבעצם אנחנו בודקים אותו בסוף, האם הוא מסוגל לטפל ב3-4 מטופלים, מתחילתו ועד סופו, על פי תחומי האחריות של האחות, זאת אומרת, לבוא בבוקר, ליצור סדרי עדיפויות, להחליט מי הוא הראשון, לקבוע מה הדבר הראשון שצריך להתחיל לעשות, לקבל החלטות מי מטפל במה, לנהל צוות סביב העניין הזה, מהם הפעולות שעושים, איזה אומדנים צריך לבצע, מהם השלבים שבהם נתקדם, כדי שבאמת בסוף היום היא תוכל לדווח, שר הניסים, טופלה כך ואחרת במהלך כל היום, זאת התוצאה, ככה היא נראית היום, לפה הגעתי כעבור 8 שעות. וזה 4 שנים, אבל זה לא נגמר בזה. יש היום משהו כמו 60% מהחיות, שאחרי שהם סיימו תואר ראשון, הם ממשיכות ללימודים של קורס על בסיסי זה נקרא. זה עוד בין שנה לשנתיים, שזה כבר התמחות באיזשהו תחום ספציפי. נניח אני רוצה לעבוד בנפרולוגיה, אז אני לא עושה קורס על בסיסי בנפרולוגיה, שזה לימודי שנה, ואני פשוט, התחום המומחיות שלי זה לטפל בחולים עם בעיות נפרולוגיות. אוקיי?
שזה בעיות כליות.
ויש כאלה תחומים, יש משהו כמו בסביבות ה-18 תחומים כאלה, שבהם אחות יכולה, זה קורס על בסיסי. אבל בזה זה לא מסתיים. יש אחוז מאוד גבוה של אחיות שממשיכות לתואר שני. תואר שני זה לצורך באמת קידום התפתחות מקצועית, מחקרים שהם הרבה פעמים עושות תזות בתחומים מסוימים. שוב, כדי להתמחות יותר, עוד יותר, בתחום כזה או אחר. ואחוז הזה קטן עושה גם את התואר השלישי שלו, בכל מיני תחומים כאלה ואחרים. וכמובן, לאחרונה, ב5 שנים האחרונות, הנושא הזה של המומחיות בסיעוד, שרצית לשמוע עליו, שהוא דבר שהוא מאוד מאוד מתפתח.
תכף נגיע לזה.
טוב, בסדר.
אני אגיד לך מה אני שמעתי.
מה?
אני שמעתי מסלול של רופא. אני
שמעתי... עוד פעם אתה...
עוד פעם אני, כן, כי בסופו של דבר מה שאני שומע זה בדיוק, זה איש צוות רפואי שלומד פיזיולוגיה, אנטומיה, ביוכימיה, כימיה, ביולוגיה, עושה התמחויות במחלקות, מסתובב במחלקות, פוגש אנשים.
בעולם יש כל כך הרבה סוגי הכשרות לתחום הזה שנקרא אחות, בתנאי קבלה שונים ובמסגרות הכשרה שונות. זה בעולם, זה קיים, וגם בארץ היו מסגרות שונות. הייתה אפשרות להיות, ועדיין קיים, להיות רק אחות מוסמכת ללא תואר. זאת אומרת, אתה לומד 2.5 שנים, ואתה מקבל תעודה של אחות מוסמכת. יש אפשרות היום לאנשים שהם בעלי תואר ראשון, כלשהו, לא משנה במה, לבוא ולעשות אצלנו הסבת אקדמיים. ואז הם לומדים 2.5 שנים, והתואר האקדמי שלהם נשאר, והם מקבלים את התעודה של האחות המוסמכת. אז יש להם תואר אקדמי, לא בסיעוד, אבל הם אחיות מוסמכות. יש את ההכשרה הזאת האקדמית של 4 שנים, ויש גם משהו שנקרא אחיות מעשיות, שזה כבר כמעט ולא קיים, אבל עדיין נלמדים פה ושם. זאת אומרת, המון המון מסגרות של הכשרה. מדינת ישראל החליטה לפני כ-10-15 שנים שהמקצוע הזה הוא צריך להיות אקדמי. ולכן נעשו ניסיונות כבר בשנות ה-80 באמת להעביר את כל ההכשרה לתוך האוניברסיטאות. להיות אחות אקדמית היום זה רק הבסיס, זה רק אומר שאתה יכול ואתה מסוגל. עכשיו, כשאתה מסיים את ההכשרה הבסיסית הזאת שלך כאחות, אתה יכול לעבוד בעצם בכל תחום. אין בעיה, אתה יכול לעבוד במילדות, אתה יכול לעבוד בכירורגית, אתה יכול לעבוד בגריאטריה. אבל מי שמתכווננת לאיזשהו תחום, היא חייבת לרכוש איזושהי השכלה רחבה יותר בתחום הזה. כי ההכשרה הבסיסית היא לא מספקת. זאת אומרת, אני חוזרת לדוגמה של נפרולוגיה, למשל, לטפל בחולים שהבעיה שלהם היא בעיה כלייתית, והם זקוקים לדיאליזה אחת לכמה זמן. הצרכים שלהם הם כל כך ספציפיים וייחודיים, אז, אבל זה, יש רופא, נכון, אבל האחות שמטפלת, היא צריכה התחום הידע שהיא נדרשת אליו הוא הרבה יותר גדול מאשר היא למדה בהכשרה הבסיסית. ולכך נוצרה אותה הכשרה נוספת, שאנחנו קוראים לה קורס על בסיסי, שבמשך שנה היא מקבלת הכשרה בתחום מאוד ספציפי. זה לא אומר שהאחות הזאת מעכשיו ועד עולם תעבוד בנפרולוגיה. יכול להיות שהיא תעבוד בשלוש שנים הקרובות, ואחר כך היא תגיד, זה כבר לא מעניין אותי, אני רוצה לעבור לילדים. עדיין היא יכולה, כי ההכשרה הבסיסית מאפשרת לה את זה. ויכול להיות שהיא תהיה אחות מצוינת בילדים, אבל יכול להיות שהיא תרצה לעשות התמחות בזה. אז היא תצטרך להמשיך הלאה. זאת אומרת, האחות היא אף פעם לא עוצרת מהלמידה, ויש אחיות שיש להם שלושה, ארבעה, חמישה קורסים על בסיסים, כאילו, כן, למדתי קהילה, אחיות, מאוד, למדתי קהילה, עכשיו אני רוצה ללמוד סקרת, עכשיו אני רוצה, וככל שאתה לומד יותר, כך אתה שולט יותר לעומק, בתחומים מאוד ספציפיים, ואז אתה יכול לעבוד גם במגוון יותר גדול.
עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה עם האוזניות על הראש מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתוו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות, וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
אחד הדברים שדוקטור שרה ניסים דיברה עליו זה הסבת אקדמיים. כן. מישהו שמגיע עם תואר ובעצם בוחר
תואר במשהו אחר.
במשהו אחר לחלוטין. כן. על הספקטרום שמי בין מדעי החיים, מדעים מדויקים ועד ספרות אנגלית. אז בעצם אנשים שבוחרים די באמצע החיים, אחרי שכבר הייתה להם קריירה מסוג מסוים, ללכת לתחום אחר לחלוטין. כן. פגשנו אחת כזאת. גילוי נאות, חברת ילדות שלך.
חברה מהילדות, כן.
כיתה ג'
כיתה ג'
עורכת הדין רבית זלצמן, שבעצם בחרה כאן ועכשיו לעזוב את עריכת הדין, את מקצוע המשפטים, ולבחור במקצוע הסיעוד. יש איזשהו סיפור, זהו, סיפור רקע. היא בהיריון השני שלה בעצם חטפה קרון, שזה למאזיננו, אתם זוכרים את הפרקים על מחלות מעי דלקתיות, ואתה הצגת בפניה שאלה נורא נורא פשוטה ברגע שהבנת שהיא בעקבות הקרון עוזבת את עריכת הדין.
מה שהחלטת זה להפסיק עם הסטרס של עריכת הדין
ולהפוך
להיות אחות.
כן, קודם כל אני שכבתי כמעט שנתיים בבית החולים עם המחלה, חליתי לפני כמעט 8 שנים, מתוכם שנתיים הייתי on and off בבית חולים כמעט רצוף, זאת אומרת, זה קיבלתי את זה בהתפרצות מאוד מאוד גדולה, ואז גם חזרתי לאט לאט לתפקוד. אז כאילו הורדתי את הסטרס בבת אחת, וחזרתי לאט לאט לתפקוד, עד שהחלטתי מה נעשה. כאילו, עריכת דין זה נחמד, אני כבר עושה את זה כמעט 30 שנה, מגיל 14 בלי רישיון, ומגיל X עם רישיון. ובאמת חלק מזה היה מה שמעניין, ממש מה שמעניין.
מתי התחלת?
לפני שנה.
ואת בוחרת להיכנס לסיעוד בגלל העניין שיש לך ב...
בעיקר בגלל העניין. בנוסף, בשנה האחרונה שקלתי את שני הוריי, ואת שניהם אני סעדתי בשנתיים האחרונות. ממש, אמא שלי הייתה בהוספיס ביתי מלא. ממש עד הרגעים האחרונים, עד הסוף. ושם גם התחברתי יותר לפן של לאיזה תחום אני הולכת להיות אחות. זה יהיה כנראה, זה עוד לא לגמרי סגור, או גריאטריה או אונקולוגית אוספיס. זאת אומרת, החלקים של לעזור לחולה לעשות את המעבר לעולם הבא.
בואי ספרי לי על המחסום הכי גדול שהיא צריכה לעבור.
מאיזו בחינה, מבחינה... אומרת... קודם כל, עד היום אני מאוד מבולבלת. אני לא יודעת אם אני עורכת דין או אחות או חולה או מה קודם. הרבה פעמים אני בסיטואציות מסוימות שאני בעצמי מטופלת עדיין בבית חולים. אני מקבלת פעם בשישה או שמונה שבועות את התרופה, טרמיקייד. ולפעמים אני רגע עוצרת ואני אומרת, רגע, אני עכשיו פה כחולה או עכשיו אני אחות, כי גם זה שיושב לידי צריך שנייה עזרה, אבל הוא גם שאל משהו על ביטוח לאומי, אז אני גם, אני בעצם מה שאני עושה בטיפול הרפואי שלי, אני יושבת על הקורסה ומסביבי כל החולים מקבלים את כל המידע לכל האפשרויות שיש להם. ובאמת כל טיפול מושיבים לידי גם חולה חדש. זאת אומרת, יש כל הזמן חולים חדשים לצערנו, וכל טיפול מתיישב לידי או מצד אחד או משני הצדדים חולים חדשים, ואני פשוט, אני גם נהנית מזה. אני פשוט נהנית לתת את כל המידע שיש לי, שרכשתי בצורה לא פשוטה, ואני ממש אוהבת לחלוק את המידע.
אז אולי הסבה מקצועית, אבל אתה יודע, לא עוזבים את מי שהיית. כן. היא ממש ניגשת למקצוע הזה. בעצם אפשר לומר שאחות שהיא תוצר של הסבה אקדמית, היא אולי... אפילו מעשירה יותר את היכולת שלה לתקשר עם אנשים, מעשירה יותר את המחלקה שבה היא עובדת.
תראה, כן, אני חושב שגם דוקטור שרה ניסים התייחסה לזה קודם, צריך למקצוע הזה מעבר לקטע של הידע ושל
הרפואי.
הרפואי, שזה אתה לומד בבית ספר, צריך גם איזושהי אטיטיות, איזושהי גישה, איזושהי אינטליגנציה רגשית, ובאופן טבעי אנשים בוגרים יותר, אנשים מנוסים יותר, עם יותר ניסיון חיים, מביאים יותר מהדבר הזה למפגש עם המטופל. זה נכון גם לאחיות ותיקות מול אחיות צעירות, וגם כמובן לאנשים ותיקים מול אנשים צעירים. בסופו של דבר, כן, אני יכול להגיד שללא ספק בוגרי הסבת אקדמיים, הרבה פעמים התחלת הדרך שלהם היא יותר קלה, כי הם מגיעים עם מטען שעוזר להם לעבור.
אז ככה, אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אני נכנס לבית החולים, איפה אני מוצא אחות?
קודם כל, למה להיכנס לבית החולים? אתה מוצא אחות בהרבה מאוד מקומות שהם לא בתי חולים. אז זאת אומרת, אחות, בוא נגיד ככה, אתה זוכר את ההגדרה שדיברנו עליה קודם, שאחות מלווה את המטופל בעצם in sickness and in health, בכל שלבי
For
החיים.
For better or worse.
כן, אז אני מנסה להזכיר לך את האחיות שאתה בטוח פגשת מתישהו בעברך, אז יש, נתחיל נגיד מהקהילה.
טיפת חלב פתאום.
אחות טיפת חלב, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מתחילים...
בטיפת חלב אין בכלל רופאים, נכון?
יש רופאים בטיפת חלב, כן, רופאים שהתחום שלהם זה תחום של התפתחות, אבל בדרך כלל רופאי ילדים שעובדים בטיפת חלב, אבל הם נמצאים שבאמת, הם שם הכינור שני. מי שמוביל בטיפת חלב את העבודה, זה אחיות טיפת חלב. בעצם המהות של טיפת חלב זה רפואה מונעת. ובעצם יותר מרפואה מונעת, זה איזשהו ליווי לאימהות ואבות, בשנים הראשונות של החיים של הילדים שלהם, גם לאתר כל מיני בעיות וקשיים, גם כמובן נושא של חיסונים, סליחה, הנה אמרנו את המילה הזאת, וגם באמת להוות איזשהו מין הב של רפואה מונעת, של בריאות קהילתית. זה התחום של טיפות חלב, כמובן שיש אחיות גם בקופות החולים, ויש דברים דווקא שאנחנו אולי פחות מכירים, אבל הם בעיניי מדהימים, נגיד אחות בקיבוצים. אוקיי, לפעמים אחות בקיבוץ, זה באמת נקודת הבריאות היחידה שיש בקיבוץ, אתה מגיע לאחות והיא עוזרת לך, הדברים האלה משתנים, יש דינמיקה, אבל בגדול, פעם כשהיינו קטנים הייתה גם אחות בית ספר, שזה בעיניי מאוד חבל שזה השתנה, היום זה כבר קצת יותר הופרט, אבל מנסים לחזור לזה, אבל גם אחות בבית ספר כמובן יש לה חשיבות, ובאמת מתוך הקהילה אנחנו מגיעים בסופו של דבר גם לתחום הרפואה האקוטית, בתי חולים וכולי, וגם שם.
גם בצהל אגב.
נכון.
יש אחריות ואחים.
נכון, יש אחריות ואחים גם בצהל, כולל כמה, some of my best friends, כמו שנקרא, היו אחים בצבא הגנה לישראל, וכשאנחנו מדברים בבית החולים, אז גם בתוך בית החולים יש הרבה מאוד תפקידים לאחיות. אתה לא יכול להגיע לאף מחלקה קלינית בבית החולים שאין בה מעורבות מאוד חזקה של אחיות, מכיוון שכמו שכבר אמרנו קודם, בסופו של דבר האחות זה נקודת המפגש עם המטופל. הבית החולים נפגש עם המטופל בדרך כלל דרך אחות. זה יכול להיות החל מהאחיות שרואות אותך במיון, כמובן, האחיות במחלקה.
ושוב, מי שפוגש אותי במיון ונותן לי את המדבקות האלה, זה לא אחות.
נכון, אתה פוגש לא רק, בשום שלב כמעט, זה לא אדם אחד, אבל זה חלק מהעניין של הרפואה המודרנית, שזה הכל עבודת צוות. החלק של האחות בצוות, זה יותר שר הפנים, והחלק של הרופא בצוות, זה הרבה פעמים שר החוץ. אבל יש לנו בדרך כלל משולש של רופא, אחות ואדמיניסטרטור, זה מתחיל מרמת הטיפול בחולה הבודד, וזה נגמר אפילו ברמת ניהול בית החולים. זאת אומרת, גם כשמנהלים את בית החולים, אז תמיד אתה רואה שיש מנהל רפואי, יש אחות ראשית, צ'יף נרס, מה שנקרא, ויש מנהל אדמיניסטרטיבי, והיחסים ביניהם, זה פשוט בקנה מידה, אותם יחסים כמו שיש ברמת הטיפול במטופל הבודד. אז יש אחיות במחלקה, ויש אחיות שיש להם תפקידים מאוד ספציפיים שדורשים הכשרה מאוד ספציפית, כמו לדוגמה אחיות בפגייה, ואחיות בטיפול נמרץ, ואחיות בחדר ניתוח, וכולי וכולי. כל אחת מהאחיות, מבעלי התפקידים שמניתי, עבר תהליך הכשרה מאוד ספציפי למקצוע שהוא מייצג.
אז אם תרשה לי לענות רגע על השאלה שאני שאלתי אותך, בעצם בכל מקום שאני אמצא רופא, אני אמצא גם אחות. ולא תמיד ההפך.
ולא תמיד ההפך.
כן, כי אחות, אחות, אחות בית ספר, אני לא אמצא רופא בבית הספר.
תשמע, בוא נגיד ככה. עולם הרפואה בדרך כלל מבוסס על אבני יסוד שזה רופא ואחות. אוקיי? השוליים של של הסמלה של האחות, קצת יותר רחבים מהשוליים של הרופא, אבל בסופו של דבר באמת כמעט בכל המקומות אתה תמצא את הדיאדה הזאת של רופא, והרבה פעמים זה באמת עובד כדיאדה. זאת אומרת, אתה תחשוב נגיד על אבא ואימא, על מנהל ומנהיג, אתה יודע, בכל תחומי החיים אנחנו מוצאים זוג, וגם בתוך הטיפול במטופל אנחנו מוצאים דיאדה של רופא ואחות. הרבה פעמים, וזה הדבר שאנחנו מתקשים בו, זה להגדיר את גבולות הגזרה.
כשיש אבא ואימא, נניח, אז נורא קל לזהות מי זה מי. כן. כשמטפלים בילד, יש מישהו רך יותר, יש מישהו שלוקח קצת יותר אחריות, אבל בעולמות האלה אנחנו היינו צריכים איזשהו, בעולמות שלך, החיצוני מהבית, אנחנו היינו צריכים כמה visual cues. כן. ושאלה ששאלתי את דוקטור שרה ניסים.
עד איזה שנה הסתובבתי עם כובע מקרטון כזה יפה? מגן דבר
דבר. האמת, לדעתי די מהר הורדנו את זה, כאילו אני חושבת כבר בתחילת שנות ה-90 כבר כמעט ולא הלכו עם זה. אני עבדתי בבית ספר לאחיות בצפת, ואנחנו הפסקנו עם זה בתחילת שנות ה-90 עם הקייפים האלה, וסטודנטים דרשו את זה.
למה?
יש איזה סמל, הסמל סטטוס, הוא היה בו משהו, הרי זה מסמל איזשהו, אתה יודע מה המקור של זה. המקור של זה זה השביס של הנזירות. והמטרה שלו הייתה בעצם גם בהמשך, כאילו בעצם לאסוף את כל השיער כדי שהוא לא ייפול וכו'. ולאט לאט הוא הלך ואיבד מזה, והוא נשאר בסך הכל איזשהו סמל סטטוס. שבאמת הבחין, יצר איזושהי הבחנה בין האחות לבין כל אחד אחר. לי לא כואב הלב שזה איננו, אני חייבת להגיד לך את האמת, כי זה מאוד מפריע בעבודה דרך אגב. זה אתה נתקל במנורות, ואתה נתקל בכל מקום, אתה מתכופף מעל המטופל וזה נופל, אני עבדתי עם זה וזה זה, זה לא נוח. אבל כן, אם תשמע, גם היום אתה לא יודע מי הוא מי הוא מה, ולכן התגים הם דבר נורא חשוב, אנחנו מאוד מקפידים על התגים, מה כתוב עליהם.
אנחנו מאוד מקפידים על מה שכתוב על התגים. כן. זה משפט שאומר המון.
נכון, זה אומר מצד אחד גאוות יחידה, מצד שני שיש פה איזשהו עניין של טריטוריה אולי. או...
שנחזור לדיאדה ונחשוב רגע מה קורה באמצע בין שתי הנקודות?
תשמע, הבעיה תמיד בעבודה בצוות זה לדעת מה גבולות הגזרה שלך, מתי אתה דורך אחד לשני על הרגל, כמו בריקוד טנגו, וגם פה אנחנו כל הזמן מדברים מסביב, אבל יש הרבה מאוד אישוז שקשורים לקשר שבין הרופא לאחות, לפעמים זה נובע, לפעמים אפילו יש בזה מתח, וגם אני חייב להגיד שאני
גם אתה נזדעקת כששאלתי אותה שוב על הקטע של זה נשמע כמו רופא. יצאת עליי במין, שוב פעם אתה?
נכון, כי תראה, קודם כל, יש באמת, אני גם בתור רופא, אתה יודע, אני תמיד צריך ככה, כשאני מדבר על החיות, להיזהר מלא להישמע מתנסה, או מדבר מגבוה, או מלמעלה, למרות שאני באמת
כי מסו לך את המוות.
לא רוצים לעצבן את החיות, זה נכון. תראה, יש איזה משהו בחלוקת התפקידים, שכמו שאמרנו גם קודם, אחת היא שרת הפנים, ואחד הוא שר החוץ, ומי שמקבל יותר אולי את אור הזרקורים זה הרופא בטיפול, ובסופו של דבר הרופא מקבל את הקרדיט, לטוב ולרע דרך אגב, אבל בדרך כלל הוא זה שנמצא יותר, נקרא לזה במקום יותר מכובד, וזה יוצר הרבה מאוד מתח בין הרופאים לאחיות. האחיות כל הזמן מנסות למצוא דרכים איך לבסס את המקצוע שלהם שלא יהיה בצילו של הרופא. אם שמת לב לדקויות של הדברים, גם של דוקטור שר הרחמים, הם מנסים למצוא את העצמאות במקצוע שלהם, לא להיות
נגזרת
של רופא, אלא להיות באמת פרופסיה בפני עצמה, ועל זה בעצם אנחנו מדברים. זה בעצם
זה כמו הסיפור שלך בהתחלה על עדי.
נכון.
היא לא נראה שהייתה לה בעיה לעזור לך להיות הרופא שאתה צריך להיות, מה שנקרא, לקבל את הגודל הטבעי שלך בתור רופא.
בוא נבדיל. קודם כל, בוא נפריד בין פוליטיקה ארגונית לבין בסופו של דבר יחסים בין אישיים. הקשר שלי עם האחיות שעבדו איתי, וגם עם הרופאים שעבדו איתי, אתה יודע, זה קשרים חברתיים. לא כל כך, אתה יודע, שיושבים בארוחת צהריים, נגיד, בחדר האוכל, או אפילו במשמרות לילה, ההבדלים מאוד מתשתשים, זה נכון, כל אחד יודע מהו, אבל לא מייחסים לזה יותר מדי חשיבות. וזה בא לידי ביטוי, בעיקר כשמדברים על אסטרטגיות, משרד הבריאות, אתה יודע, ברמות כאלה, או לפעמים כשאתה נמצא בבית ספר לסיעוד, אז אתה מקבל את הגאוות יחידה שרוצים, זה חלק מההכשרה שלך, חלק מההכנסה שלך למקצוע. בסופו של דבר, כשאתה נמצא עם, בתור רופא תורן, עם כמה אחיות במחלקה, או כשאתה נמצא במרפאה שלך, עם אחות בחדר השני, אתם צוות, אתם עובדים כצוות לכל דבר. לא נראה לי, נגיד, לצורך העניין שבטנק, המפקד והנהג והטען, למישהו שם יש איזשהו מעמד מיוחד. למרות שלמפקד קוראים מפקד, ולנהג קוראים נהג, הם כולם נמצאים באותו טנק. אותה הרגשה בדיוק קורית גם כשאתה מטפל בחולים.
אני ראית את הלילה, כתוב פה הפתעה.
כן, אני מחכה להפתעה הזאת מתחילת ההקלטה.
אז אני עכשיו,
זה עם אביזרים?
עם אביזרים, כן. אני עכשיו, אני לא יודע אם שומעים פה את הרכשים, אני מוציא דבר מהמעתיק, זה
כן, אני עושה רחש.
כן, לא, אבל יש באופן טבעי. טוב, אני רוצה עכשיו שברגע שאני מראה לך את מה שאני מראה לך, אני רוצה ש... זרם תודה. מה שיוצא, אסוציאטיבי, אוקיי?
אוקיי.
מוכן? שלוש, ארבע, ו...
אוקיי, בית האלוהים, אוה מיי גודנס, מאיפה זה הגיע?
מהספרייה שלי. אז זה קצת רקע. זה בשיחה הראשונה בינינו, עוד לפני שהכרנו פנים אל פנים, וקטעים מהשיחה הזו הובאו בפרק הפסח. אמרת לי, תשמע, אם יש משהו שאתה צריך זה, זה לקרוא את הספר הזה. כאילו, תקרא את זה, אתה תבין הרבה.
קראת.
אני לא נשמתי באיזה שלב, כי זה ספר מאוד מאוד קשה. התרגום לא לגמרי, תרגום משנות 87, לא לגמרי אצל...
צריך להגיד בית האלוהים סמול שם סופר רופא שכותב ספר ציני מאוד
על שנת ההתמחות שלו. זאת אומרת, הוא כבר קיבל את התואר דוקטור, הוא מתמחה במחלקה פנימית. מעבר לחוסר התוחלת והקושי הרב ובאמת השעות הארוכות, יש פה יחסים מאוד מעניינים בין רופאים לאחיות, כשבכל הספר הזה יש רק רופאה אחת, שעושה להם את המוות גם לרופאים הצעירים, מסוג הדברים שאתה יודע, רגילים לראות היום בסדרות של פעם, כמו מדמן וכל מיני דברים כאלה.
אתה צריך לרענן לי קצת את הזיכרון, כי אני לא זוכר כל כך את הקטעים
שלי. בוא נאמר את זה ככה, הוא עם בת זוג ואמור להתחתן עם מישהי, אבל יש לו רומן מאוד סוער עם אחת האחיות. אנחנו כבר לא במקום הזה, נכון? היום כבר לא מסתכלים ככה.
כבר אין רומנים יותר בבתי חולים. אין דבר כזה.
כבר לא מסתכלים על זה ככה, נכון? זה לא שאחות שם...
א', יש רומנים בבית חולים, כמו שיש בכל מקום. וב', אני לא חושב, אתה יודע, כך גבר ואישה, בסיטואציה של, לא יודע מה, בוסית ועובד במשרד, או מזכירה ובוס, או לא יודע מה, שוטר ושוטרת בכל סיטואציה כזאת, תמיד יכולים לצאת גם הומנים וכו'. אני לא חושב שזה משהו ייחודי לרופא ולאחות.
אבל האינטנסיביות פה, מדובר פה, הרי אתם נוגעים בחיים. ואחד הדברים שהוא מדבר פה, בדיכאון אחרי שאחד החולים נפטר, על כך שבעצם החום גופה של האחות, בעצם החזיר אותו בערך לחיים, מבחינת התחושה של חיות.
טוב, בוא, זה באמת קיצון, אבל אני כן יכול להבין למה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת, אני מבין למה סיטואציות של דברים שקורים בתוך בית חולים, זה המצא גידול הטוב ביותר לדרמה, אוקיי? מכיוון שאתה נמצא במקומות שבהם אתה נדרש לתת מעצמך את המקסימום, מצבי קיצון מבחינת לחץ, מבחינת אחריות, מבחינת באמת תחושה שאתה מחזיק חיים של מישהו אחר אמנם, אבל אתה מחזיק חיים בידיים שלך, והמפגשים האלה, אתה יודע, בעיקר גם בחיים אמיתיים, בעיקר אבל בספרות, בסרטים וכולי, זה בדרך כלל מצא גידול רומנים כאלה ואחרים, אבל אני אגיד אולי, אין לי, לצערי אין לי לספר על רומנים
אני חושב שאשתך מה תשמח על זה, לא?
נכון, מה שאני כן יכול להגיד אבל, שבאמת כשמגיעים לנקודות, ואני יכול להיזכר במלא מקרים כאלה, של רגעים של עבודה מאוד אינטנסיבית, אחיה, אוקיי, לדוגמה, בתוך החייאה ולצערי, כמו לכל רופא אני מניח, יצא לי לעשות לא מעט החייאות במקרה שלי על ילדים. החייאה זה עבודת צוות, החייאה אמיתית שעושים למטופל זה דורש מספר אנשי צוות, רופאים ואחיות כאחד. אני חייב להגיד שקודם כל אני עבדתי, אני אתן קצת קרדיט, בסדר, עבדתי בסורוקה, חטיבת ילדים בסורוקה, זה מקום מדהים, סופר מקצועיים, אחיות נפלאות, ואני יכול להיזכר באמת בלא מעט מצבים שבהם לא רק האחיות הצילו את חיי שלי כמתמחה, אלא הצילו את חייו של המטופל, ויש איזה משהו בעבודת צוות שאתה הופך להיות מעין גוף אחד, איזה מין צוות מסונחרן כזה, שכל אחד יודע את החלק ואת התפקיד שלו, ובאמת מהמצבים האלה, אתה יודע, יוצאים קשרים מאוד מאוד חמים וחזקים. בין רופאים ובין אחיות. זה שאחר כך זה מתפתח לרומנים וכולי בספרים של סמואל שם, זה בסדר, זה כאילו, זה הדרמה כבר שהיא אקסטרה קוריקולרית. אבל זה ברור שחלק אינרנטי מהעבודה, זה שנוצרים קשרים מאוד חזקים בין רופאים ואחיות, רופאים ורופאים, אחיות ואחיות, כי זה לא סביבה רגילה, זה לא עבודה רגילה של משרד, של 8-5 והולכים הביתה. אז כן, אם אתה מחפש את הסיבות ללמה דברים כאלה קורים, אז נראה לי שזה זה.
שוב, הדוגמה שהבאתי היא פה על המקום שאתה מדבר כבר, המעמד של האחות הוא לא רק, המעמד של האחות הוא לא רק לטפל ברופא, אלא מה שנקרא, כמו שאתה אומר, כמו בכל ארגון ובכל מקום יכול לצמוח משהו, זה משהו אחר לגמרי.
כן, לא, המעמד של האחות זה לא לטפל ברופא, זה לטפל בחולה. נשאיר את הדברים כמו שהם.
כשנדבר רגע על קודם נורא אהבתי את הדימוי הזה שנתת, שיש רופא בצד אחד של השולחן ו... החולה מולו כן. ולידו האחות, כן. זה קשר מאוד מיוחד גם כן.
נכון, בוודאי. אנחנו, תראה, בסופו של דבר, כשאתה שוכב בבית חולים, ואתה מצלצל בפעמון, בצד השני יש אחות. אין פעמון שקורא לרופא. אוקיי? יש לזה סיבה, כי האחות נמצאת שם בשבילך. הרופא נמצא שם בשביל המחלה שלך. אוקיי? זה כאילו, אתה יודע, זה קצת לעשות אולי גלוריפיקציה לתפקיד של האחות, וזה, אני לא רוצה, אני לא במקום הזה, אני... לא מרגיש צורך להתנצל שאני רופא ולתת לאחיות תחושה שהם, אבל בסופו של דבר זה בנוי ככה, בתור מטופל, עכשיו אני מסתכל מהצד של המטופל, האדם הכי קרוב לך זה האחות, כמו שכבר ציינו, חוץ מזה שהיא אחראית על הטיפול בך, השוטף, ועל האבחון העומדני של המצב שלך, היא גם צריכה להיות הנציגה שלך מול הרופאים וכולי, ואפשר באמת... לראות הרבה מאוד מצבים שבהם האחות מתקשרת לרופא ואומרת לו דוקטור, החולה מרגיש ככה, החולה צריך ככה וכו' וכו', וככה בעצם מתחיל איזושהי התגלגלות כזאת של טיפול, אבל זה בדרך כלל מתחיל מזה שהאחות מרימה דגל.
ויש עוד מישהו שאחות מטפלת בו, וזה בדרך כלל לא חושבים, אבל גם במשפחה.
נכון.
זאת אומרת, סבי וסבתי עליהם השלום, היו מושפזים שניהם במחלקה פנימית בבית החולים קרמל, בפרש של כמה חודשים, והייתה שם אחות שטיפלה, שמרה על השפיות שלנו, לא פחות מאשר לטפל בסבא וסבתא. האחות דבי היא פשוט, אתה יודע, זה משהו שקרה כבר לפני יותר מעשור, החיוך שלה, המבט שלה, חקוק, אתה יודע, אצלי, לתמיד.
זה היכולות באמת המיוחדות של האחיות שיכולות, שיש להם את האפשרות, אתה יודע מה, את הזכות, להשפיע בצורה מאוד ככה עדינה, אבל חשובה, על החיים גם של המטופל וגם של המשפחה, מסכים לחלוטין.
לסיום הפרק הזה, בואו נחזור רגע לרבית, עורכת הדין רבית זלצמן, soon to be האחות רבית זלצמן, על הקשר שלה בתור מטופלת עם האחות שמהווה עבורה השראה.
כשעברתי למחלקת גסטרו ממש, שזה האשפוז יום, שאני באה אליו כל חודש, לפעמים הייתי, נמצאתי שם יותר ממה שנמצאתי פה, אז שם היחסים האישיים נבנו. ומשם אני יכולה להגיד לך, באמת, אולה זה אחות, חולה הקרון, מכירים אותה כל מי שמטופל בתל השומר, אין דברים כאלה, אין דבר שאתה תתקשר אליה גם אם זה באמצע הלילה, שזה לא בשעות הפעילות, שאתה תגיד לה, אולה, אני צריך למחר את הטופס לביטוח לאומי, או לזה, שמחר על הבוקר זה לא יהיה לך מוכן. אין דבר כזה. זה מעבר לפן המקצועי, האישי של ה... עכשיו למשל, עשיתי מבחן בחישוב רוקחי, היה לי מאוד קשה, צריך לקבל בו 100. במבחן הראשון נכשלתי, קיבלתי קצת פחות מ-100. אוקיי? לא נכשלתי באמת, אבל... מה לעשות, המתמטיקה ואני לא חברים. אני נדנדתי לאולה, אולי שאלתי אותה 5 פעמים, תסביר לי איך את נותנת לי את התרופה בסט בירטה או בסט רגיל, לפי משקל, אני לא מצליחה להבין. והיא הסבירה לי את זה כמה וכמה פעמים, עד שקלטתי, אפילו אמרה לי, בואי אליי הביתה, אני אשב איתך לשיעור פרטי. זאת אומרת, זה מערכת היחסים של אחות, שבאמת אין דברים כאלה.
והיא הרול מודל? היא כאילו מקום שלה ושואפת?
לגמרי.
את היא העולה של הגריאטריה.
אני העולה של הגריאטריה לגמרי. לגמרי, לגמרי. כן. זה תחום דרך אגב שהרבה אחיות לא רוצות ללכת. רוב האחיות שאני, או לפחות בכיתות, זה בדרך כלל אנשים רוצות ללכת, מילדות. לגמרי, מילדות, לגמרי. ולשם אני לא... הספיק לי משלי, ילדתי את 2 בניי, תודה רבה. זה פחות... זה מאוד מרגש, זה נחמד, אבל... מבחינתי העשייה יותר עמוקה נפשית בפן הגריאטרי.
יובל,
כן.
מסיימים את הפרק הראשון.
את הפרק הזה לקחנו בעצם בשביל לבנות את דמות האחות, אוקיי? וזה בסדר שעשינו את זה, כי...
אתה מתנצל?
לא, לא, אני... כמו שאמרתי קודם, אני כאילו, כל מה שאני אגיד, אני תמיד אחשד ב...
בהיותך רופא.
בהתנסות, כן. אבל אני חושב שהנושא של הפרק זה לא אני וזה לא הרופאים, הנושא של הפרק זה האחיות, ורצינו באמת לבנות פה איזושהי דמות יותר שלמה של אחות ממה שבדרך כלל אנחנו מכירים. אוקיי, אחות זה זאתי שמביאה את התרופות, אחות זה זאתי שנמצאת בטיפת חלב, בעצם המשמעות של התפקיד של האחות היא הרבה יותר רחבה בבריאות של האנשים, והיה לנו חשוב לבנות את זה, ואז מה שהולך לקרות בפרק הבא זה שאנחנו נפרק את זה. אנחנו נפרק את זה לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אחיות,
אלא בגלל שהמקצוע היום באמת נמצא בצומת דרכים מאוד משמעותי.
נכון, אנחנו בעצם רוצים לראות לאן אפשר לקחת את זה מכאן, וגם מה הוויכוחים שיש סביב הדבר הזה. מסתבר שלא כולם תמימי דעים לגבי מה החיות צריכות לעשות או לא צריכות לעשות, או מוסמכות או לא מוסמכות, ויש כל מיני כוחות ופוליטיקות ודעות מאוד מאוד מעניינות. אני חושב שאם הפרק הזה היה עושים היסטוריה, הפרק הבא זה עושים פוליטיקה. ואנחנו איפשהו נמצאים באמצע. Stay tuned, כי הולך להיות מאוד מעניין.
עושים רפואה, פרק ראשון על אחיות. סיימנו. תודה למרואיינות שלנו, דוקטור שרה ניסים, מנהלת בית הספר לאחיות וולפסון בחולון, ולעורכת הדין רבית זלצמן, הלומדת בבית הספר לאחיות במסגרת הסבת אקדמיים. תודה ליוסי מצ, לרן לוי העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא.
אני שומע את עצמי עכשיו באוזן אחת, למה?
אתה לא באוזן אחת, יותר באוזן אחת מאשר באוזן שנייה.
וואי, אבל ממש עשית את זה באוזן אחת. אחת, אחת, אחת. אחת, 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 אחת. אני שומע את עצמי משהו.
נכון, זה נימין. בוא נגיד זה ככה, כשאתה תנהג באוטו ותאזין לנו, אני אשב בצד של הנהג, ואתה תשב בצד של יד הנהג.
למה אני בצד של יד הנהג?
היסטורית, זה ככה. ככה כל הפרקים שלנו יצאו.
למי שנוסע עכשיו ברכב ושומע אותנו, אני מבקש, אם אפשר, עשו רוורס.
לא, זה אם כבר תנהגו עם הגב.
תפכו את הדיסק.
עכשיו אתה לא זז, אתה לא זז, אתה מסתכל עליי שני אחד, ואני חייב להראות לך מה אני רואה מולי כל הזמן.
אני עושה פרצופים מאחורי הגב שלי?
לא, אף אחד לא עושה פרצופים מאחורי הגב שלך, פשוט מאוד. תסתכל על הצבעוניות פה, אני חשבתי שאני מת. האדמים, האפורים, אני שוב יושב ומסתכל על כל
הזמן. אתה יכול לעשות את אותה תמונה רק בלי הבטן? ככה?
שוב, איפה לשלוח לך? תראה טבעי, או שתשים את היד קרוב יותר. תראה טבעי, רגע.